בסדר. אז אנחנו צריכים לסיים פרק שלישי, ואחרי זה הייתי רוצה, אני לא יודע אם זה באמת הלשם שוב והחלום שצילמתי, זה לאו דווקא קשור מדויק לפרק הזה, זה קשור באופן כללי למה שדיברנו כל פעם שאנחנו מדברים פה על הספירות וכל הדברים האלה, האם זה משל ונמשל, אז זה חשוב לדעת את זה, הייתי יכול להביא את זה בתור הקדמה אולי, אבל מאחר שלא, אז נכניס את זה פה כי זה יעזור לנו להמשך. אבל קודם נגמור את הפרק. כן, אז ראינו, נתחיל עוד הפעם כי השכל שבנפש המשכלת. כן, זה ב...
שורה מספר 5,
כן, כי השכל שבנפש המשכלת, כשמתבונן הוא מעמיק מאוד בגדולת השם. איך? הוא ממעל לכל העלמין, וסבב לכל העלמין, וכולי קמי כי אלוהי חושיב, כן? אז זה אמרנו שזה שלוש בחינות, איך שהקדוש ברוך הוא ממלא, מנהיג את העולם מבתוכו, כאילו הוא חלק מן העולם, סבב לכל העלמין שהוא מנהיג את העולם, כאילו הוא חיצוני לעולם, כאילו אפילו הוא לעומתי לעולם, זאת אומרת כאילו העולם לעומתי לו, כן? אני עומד לפני השם או שהשם עומד איתי, זה הבדל גדול. וכולי קמי כי אלוהי חושיב, שזה עוד דבר שזה כאילו בעצם כל העולם לא נברא, וזה בעצם מה שחשוב למה שנראה, הכולי קמי אלוהי חושיב, זה נראה בשם הלשם. זאת אומרת, שאומרים שהעולם כאילו לא קיים, זאת אומרת, גם אצל הפילוסופים הגויים, שכחתי כרגע את השם של איך הם נקראים, זאת אומרת, יש קבוצות של פילוסופים, כן, אקזיסטנציאליסטים, יש כל מיני זה, יש איזו קבוצה, אני לא זוכר, שהם טוענים שבעצם כל העולם בעצם הוא דמיון. אנחנו חושבים שיש עולם, אנחנו חושבים, הכל זה בעצם דמיון אחד גדול, הכל זה בדמיון, כן? כמו שבחלום אנחנו רואים דברים, אז גם במציאות מה שאנחנו רואים זה הכל, זה לא אמיתי. איך?
דמיוניסטי.
יש להם שם, אני לא זוכר שם שהם הציעו להם. כן, אז השאלה היא, כשאנחנו באים ואומרים, גם כן ביהדות יש כזה משהו שאנחנו אומרים שאם הקדוש ברוך הוא נמצא, זאת אומרת, עד כמה שאתה, אריזל חידש יש סוד של צמצום, כן? שהקדוש ברוך הוא מצמצם. אבל השאלה היא, עד כמה אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא באמת, בעצם הוא נמצא בהכל, וכל הבריאה היא... הרי הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אז לא יכול להיות בעצם שיש משהו שנפרד ממנו. כן? אז השאלה, עד כמה רחוק הולכים עם זה? זאת אומרת, עד כמה אנחנו אומרים שבעצם, אם הקדוש ברוך הוא נמצא בכל, אז יוצא שכל מה שיש זה רק דמיון. כי לא יכול להיות פה שולחן, כי אז יוצא שאם יש פה שולחן, זה כאילו נפרד. אז חייב להיות שזה דמיון. זו השאלה, עד כמה הולכים עם זה, אבל בוודאי שזה נכלל בכותרת של כולי קמי כלא יחושב. זה כותרת של הזוהר. זאת אומרת, כל העולם לא נחשב, כאילו לא קיים כלפיו. כלפי הקדוש ברוך הוא, כל העולם כאילו לא קיים. וזה נראה היום מה זה אומר, כאילו לא קיים העולם, בעזרת השם. אז זה שלושה דברים שיכולים לגרום לבן אדם, יכולים לגרום לבן אדם התבוננות, ואז נולדה ונתעורה במידת עירת הרוממות במוחו ומחשבתו, כמו שאמרנו שיש עירה של המוח, לירה ולהתבושת מגדלותו יתברך שאין לסוף ותכלית. ופחד השם בליבו, זאת אומרת, אז אחרי זה יש גם כן עיר שיורדת לשלב של של הלב. אתה רואה את זה? איפה זה? זה ב...
קוף
דן אצלי זה קוף סמר בייס. קוף סמר בייס ב... כן. פשוט זה יותר קל, כי בלי ניקוד, קשה לי לקרוא בלי ניקוד. אז ככה יש פה ניקוד. כן. ופחד השם, ושוב התלהב ליבו באהבה עזה, כי ריש ויש בחשיקו וחפיצו וצ'וקו ונפש שויקו לגדלוס אין צוף באורחו, עד ואי כלות הנפש. כן, כלות הנפש, אנחנו נראה זה עוד סוגיה, זאת אומרת, מה זה אומר כלות הנפש, כן? בשולחן ערוך זה נקרא התפשטות הגשמיות, כלות הנפש, כן? כלות הנפש זה כאילו הנפש מתקלה, אז האהבה זה כאילו הפוך מהתקלות לכאורה, נכון? זה הביטוי הכי חזק, כן? זה הביטוי חזק של הנפש. זאת אומרת, אבל כנראה שבאיזשהו שלב, כן? באיזשהו שלב, האהבה היא כל כך חזקה, שזה נגמר, זאת אומרת, זה מתקלה. זאת אומרת, לא, כאילו בן אדם מרגיש אהבה מאוד חזקה. אז באיזשהו שלב זה מגיע לדרגה כזאת שאין לה כלים להתבטא, זה כבר, ואז האהבה היא לא מורגשת כבר באהבה. זה נראה, אבל אני מסביר את זה בעריכות, הוא מדבר על זה בהמשך. זאת אומרת, מה שהם נקראים ביטול היש, יש כל מיני מילים כאלה בחבד, כן? כאילו שהבן אדם כבר לא מרגיש שהוא אוהב. זאת אומרת, כשאני אוהב, אז אני מרגיש שאני אוהב, אבל אני ומי שאני אוהב הם שתי דברים נפרדים, כן? אבל באיזשהו שלב, זה לא, יש מצב כזה שהבן אדם יכול להגיע לכזאת אהבה, שזה לא הוא אוהב, אלא שהאוהב והנאהב הם נהיים דבר אחד בעצם, זה נקרא כלות הנפש. זאת אומרת, זה לא דבר שאני אוהב מישהו דבר חיצוני, אלא זה נכלל בדבר הנאהב, כן? זה נקרא כלות הנפש, כי אז יוצא שבעצם הנפש אין לה ביטוי באופן ישיר, כן? זה דרגה מאוד גבוהה. כן?
מה? זה דת שמחובר.
מה?
זה חיבור, זה דת.
דת זה מחבר את החוכמה בינה.
לא, זה גם כל העניין של חיבור. כן, דת.
כן, כן, נכון.
אז עם כלות הנפש זה מתפטר בזה שזה חיבור.
נכון, זה חיבור, אבל זה לא מגדירים את זה עם המילה דת, אבל זה בעצם דביקות, מה שאנחנו אומרים, הדרגה הגדולה של דביקות, מה זה דביקות? כן, זה שאנחנו בעצם, בן אדם מביא את עצמו למצב כזה, שהנפש היא לא אוהבת את דבר שחיצוני, אלא היא מזדהה באופן מלא עם הנאהב, זאת אומרת, היא מרגישה חלק מזה. זה דרגה גבוהה, כן? אז זה, והיא כלות הנשק, גרתי, נחשפה. וגם קלטה נפשי, זאת אומרת, קודם כל זה נחשפה, ואחרי זה מגיע לדרגה שקלטה נפשי, אין נפש כאילו. למה? כי זה לא נפשי ונפש, משהו חיצוני, זה נהיה דבר אחד.
אני יכול להבין למה המושגים האלה מסוכנים, כי הבן אדם מזדהה עם אלוקים.
כן.
יכול לחשוב שהוא...
כן, זאת אומרת, כמו שראינו, ראינו הרי משפט יותר, ראינו הרי את המשפט שכתוב למעלה, ש... כל הנפש היא חלק אלוקה ממעל ממש.
נכון, נכון.
ושם זה השף הטל אמר את זה, כן? ראינו בהקדמה של שף הטל, שהוא אומר שכל... וזה כולם... ראינו כבר, כולם הזדעקו, מה זה? אתה אומר שהנשמה היא בעצם חלק אלוקה ממעל. נכון, כל המשפטים האלה צריכים לדעת מה זה אומר, אבל אני לא אומר שזה באמת ככה, אני רק אומר שהמצב הנפשי של הבן אדם הוא שהוא לא מרגיש... שאני אוהב, אלא הוא מרגיש דבר אחד. הוא מרגיש כבר דבר אחד עם הדבר הנאהב. זאת אומרת, אם הוא אוהב את הקודש ברוך הוא, הוא מרגיש כדבר אחד. זאת אומרת, הוא מרגיש חלק מהאור אינסוף. ככה, זה ההרגשה של הנפש שלו. אז, כאילו, הוא לא מרגיש שהוא חלק, שהוא משהו חיצוני. כי הרי אם הקודש ברוך הוא נמצא בכל מקום, יש, בן אדם יכול להגיע לכזאת מצב של תודעה, שהוא חלק מהדבר הזה, חלק מהאור האינסופי הזה. כן? הוא חלק מהאור האינסופי הזה. וזה אמרנו, הוא מביא שלוש פסוקים, נחשפו גם כל סוד נפשי, צומו נפשי לאלוקים, נחשפו צומו לכל נפשי, אז כן, אז הכלות הנפש, זה גם מסתדר טוב, לפי מה שאמרנו, שזה שלוש, זה כנגד השלוש דרגות, שנחשפו גם כל סוד נפשי, זה הולך על הדרגה הגבוהה של המוח, ואחרי זה צומו נפשי לאלוקים, דרגה האמצעית, וצומו לכל נפשי, קומה לכל בשורי, זה הדרגה האחרונה, והכלות הנפש, היא השלב הכי גדול, זאת אומרת, האהבה הכי גדולה ב בחלק של המוח, היא מגיעה לכלות הנפש, כן? לכן הנכספו וגם כל סון נפשי, הוא מביא את הכלות הנפש בפסוק שמסמל את הדרגה הכי גבוהה, כן? הוא כאילו בא להגיד את הדרגות, שלוש פסוקים לשלוש דרגות, ובדרגה הכי גבוהה שלה יש כלות הנפש.
הדרגה הכי גבוהה של כל אחד בנפרד, או הדרגה הכי גבוהה כן. רק של הנשמה?
של הנשמה, כן, של נשמה של כל... שלוש. אז לא, החלק לא הכי גבוה לא... בבן אדם,
בכל אחד מהדרגות,
בכל אחד יש אהבה,
יש חלק הכי גבוה, כן, שלוש פעמים,
כן,
אבל
הכלות הנפש זה בחלק הכי גבוה בכלל של הנשמה, כן? זה ה... זה גם כן מובן, זה גם כן מובן, כי כלות הנפש, איפה הבן אדם יכול יותר להפריד את עצמו, אם זה בנפש שנמצאת ברוח, אז היא מחוברת יותר לבן אדם. והנפש שנמצאת הנפש החיונית, היא עוד יותר מחוברת לבן אדם. אז כאילו שהבן אדם יחלה אותה, זאת אומרת, הוא ימות. כן? כי זה הנפש שמחיה את הדברים הבסיסיים. אז כלות הנפש מתאימה בעולם המחשבה. זאת אומרת, בעולם של הנשמה הגבוהה, שם יכול להגיע מצב של כלות הנפש, שהבן אדם... עם תודעה כזאת, עם השגה כזאת, כן, שהוא הוא חלק בלתי מפרד מדבר, אבל בהרגשת הלב, אם אדם מרגיש בלב אהבה גדולה, אז איך פתאום הוא יגיע, זה תרתי דסתרי, כאילו, מלחשוב שמקלות הנפש, כן? לכן אני חושב, אני חושב שהקלות הנפש, הוא גם כן מרמז לזה בהמשך, שהקלות הנפש זה בדרגה הכי גבוהה של הנשמה. שמה, בן אדם כבר יכול להפריד את עצמו באיזשהו שלב, שהוא לא משהו, הוא לא אוהב דבר, הוא חלק מהדבר. זה סוג של תודעה שהוא יכול להגיע.
וזה במוח הזה כמו מחשבה פילוסופית, שהבן אדם מבין באופן פילוסופי שאין מקום שהשם לא נמצא.
אוקיי, אז מה זה, אז פילוסופי זה לא בטוח פילוסופי כמו כשאנחנו לומדים ספר מוירי נבוכים, או סוג של, יש התגלויות של המוח, זאת אומרת, יש גם כן סוג של השגה, זו המילה הכי טובה להגדיר את זה, זאת אומרת, כשבן אדם יש לו תפיסה על האלוקות, תפיסה על האלוקות זה לא פילוסופיה על האלוקות.
מצבי תודעה.
כן. כן? אולי מצב, לא יודע איך להגדיר את זה, אבל יש מצב במוח שהבן אדם לא, כמו שאמרנו, דוגמה, שההבדל בין ילד קטן לילד, לבן אדם גדול שרואה דבר, זה לא רק בפילוסופיה, זאת אומרת שהאנליטיקה שלו או הניתוח מצב שלו או אחרת, אלא זה סוג תפיסה אחרת. הוא מסתכל על דבר, יש לו סוג תפיסה אחרת על העולם. אז כשבן אדם מתעסק בהשגות גבוהות, או כן, למשל, כתוב באריזל שיש מושג של גילו אליהו, כן, אבל גילו אליהו, לא שאליהו הוא כמו שאנחנו חושבים, מגיע אלינו ומספר לו ומלמד לו, מלמד, אלא גילו אליהו שבמוח. זאת אומרת, זה סוג גילוי שאליהו מתגלה במוח של בן אדם, והבן איש חי יש לו דיון על אריזה, על מה, איזה מהתורות שלו, או חיים ויטל, איזה מהתורות זה אליהו באמת הגיע ממש, או שזה גילוי שבמוח. כן, אליהו שבמוח, זאת אומרת, האם זה כמה דרגות של גילוי אליהו, אבל המושג הזה של השגה זה לא משהו פילוסופי, זאת אומרת, כשאריזל השיג את הדברים האלה, כן, כתוב שהוא היה משיג דברים, אז זה לא השגה פילוסופית, זה תפיסה של האלוקות, הוא הגיע לתפיסה של המרחב, הבריאה האלוקית, היצירה האלוקית, כן, אז זה סוג של תפיסה בקודש ברוך הוא, זה סוג של, אז שמה יש מצב שהבן אדם הוא כאילו חלק מן המרחב, התפיסה שלו הוא שהוא חלק מהמרחב, הוא חלק מכל המערכת הזאת, הוא לא מישהו שלומד את המערכת, הוא לא מישהו שמבין את כל העולם העליון, אלא הוא חלק מזה, זה השגה, כי במוח, כי פילוסופי, אני גם יכול להבין את זה, זאת אומרת, פילוסופי אני פשוט ילמד אתכם, או מישהו אחר, כאילו לומדים, אומרים שאתה גם כן חלק מהמערכת הזה, ואתה עושה זה, כל אחד, אנחנו יודעים את זה. אבל אנחנו לא משיגים את זה, זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים חלק מהמרחב הזה בהשגה שלנו. אז זה היה שלוש דרגות.
לא יכולים?
מה?
לא יכולים?
יכולים. אני לא יודע אם אנחנו יכולים. אני אגיד לך את האמת. אם אתה רוצה את האמת, אני לא חושב שאנחנו יכולים. אני לא חושב.
הוא יכול.
אולי אתה, כן. אני לא חושב שאנחנו יכולים. כן, כל פעם שאנחנו, זה צריך לדעת, כל פעם שלומדים על הדרגות האלה, אנחנו לומדים פה על דרגות גדולות מאוד. רובם לא רלוונטיים בשביל רוב האנשים, כן? רוב הדברים שאנחנו נראה, הם לא רלוונטיים לרוב האנשים, אבל למה זה חשוב לדעת את זה? א' כל חשוב לדעת, סתם, שצריכים לדעת איך זה, איך העולם בנוי, איך הקדוש ברוך הוא, זה תורה וצריך לדעת. חוץ מזה, יש לפעמים, יש מושג של בן אדם, שפעם ראיתי תהילים של המגיד מקוזניץ, שהיה כתוב שם הערה, בכתב יד של המגיד מקוזניץ, שהוא כתב, שמעתי מהרב רבארוין, שזה רבארון הגודל מקרלין, כן, רבארון הגודל, כתוב שם, מי יעלה בהר השם, כתוב בתהילים, מי יעלה בהר השם, מי יוקום במקום קודשי, מי יעלה בהר השם, מי יעלה על ההר, ומי יקום. אז רבארון הגודל אמר שהכוונה היא, לעלות בהר השם, זה יכולים, אבל לקום במקום קודשי, זאת אומרת, להישאר שם, זה כבר מי יוקום במקום קודשי. זאת אומרת, זה הדרגה הגבוהה, זאת אומרת, כל הדברים שאנחנו מדברים פה על דרגות מאוד גבוהות, שלא שייכים אלינו, אז למרות שהם לא שייכים במצב של מי יוקום במקום קודשי, זאת אומרת, זה לא המצב הקבוע של בן אדם, אבל לפעמים בן אדם יכול לקבל ניצוצות והערות מדרגות כאלה, זאת אומרת, אחרי עבודה גדולה, הוא יכול לקבל איזשהו ניצוץ מהדרגות הגבוהות האלה. אז נכון שזה לא המצב הקבוע שלו, אבל זה נותן לו חיות וכוח, כדי להגיע לפחות לאיפה שהוא צריך להגיע. לכן, כל הדברים האלה, למרות שרובם לא שייכים למייס, לאנשים, לא רוצה להגיד אנשים כמון, לי זה לא שייך, אבל זה טוב לדעת את זה.
זה מובן אחר זה תלמידים, שזה שישראל עם בני נביאים הם, שאנחנו גם מקבלים איזושהי נבואה, לפעמים שיש לנו איזושהי הערה לעשות איזה משהו, איזושהי רצון טוב, זה גם איזושהי המשכה קטנה של הנבואה שנשארה לנו.
כן, כן, נכון. זה נכון, רק אני אומר, אפילו על דרגות הכי גדולות שיש.
אז יכול להיות שיש איזשהו משהו.
יש איזשהו משהו שאנחנו יכולים להתחבר, כן. לפעמים, גם בתורת מתנה. הקדוש ברוך הוא לפעמים נותן בתורת מתנה דרגות גבוהות. למשל, הרמח"ל, הרי סיפר, הוא היה צעיר מאוד, הוא התחיל לכתוב זוהר חדש, ספר תהילים חדש, והוא התחיל לכתוב שיש לו מגידים שמגיעים אליו וזה, והתחיל בלגן, כולם התחילו, מה זה פה, ילד צעיר, חוץ צעיר, מתחיל לספר על כאלה מדרגות. אז הוא כותב לרבא שלו, מרי בסטן, יש ספר, יש איגרות רמח"ל ובני דורו, יש שם הרבה איגרות מעניינות. הוא כותב לרבא שלו, מה אתם רוצים? מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול להחליט שהוא רוצה לתת למישהו? מה הסתירה? זאת אומרת, אתם רואים, בנם צעיר, יש לו גילויים. רק, יש מושג של גילויים? אם אתם מאמין, יש מושג של גילויים. נו, אז הקדוש ברוך הוא החליט לתת לי, מה אני יכול לעשות? אני אשם בזה שהוא, כאילו, מה אתם רוצים ממני? אני לא...
איך מגיעים למצב הזה שלמתניה זה הדרך, זה בהם רצינות, זה הדרך שנוכל לארגן את עצמנו, להכין את עצמנו.
אם נלמד, לפי הבעלת תניה, אם תלמד תניה ותתבונן בדברים האלוקיים, אז התודעה שלך תתרחב. באמת התודעה מתרחבת, אפילו בדברים פשוטים התודעה מתרחבת, אחרי שאתה תופס את המערכת, אז התודעה מתרחבת ויש השגות אחרות, וזה משפיע על המידות, וזה משפיע על המעשים, ולאט לאט הבן אדם יכול להגיע לפעמים לדברים, לפעמים לדברים גם גבוהים מאוד, כן? והצמאון היא מיסוד הנפש שבנפש האלוקית. מיסוד האש שבנפש אלוקית, כמו שכתבו הטבעיים, וכן הוא בעץ חיים. כן, עכשיו הוא עובר לדרגה של שיסוד האש הוא בלב. כן, אז זה, עכשיו הוא בא, בעצם, זה לא כזה מסודר פה, כן? לכן, עכשיו הוא רוצה לסדר את מה שדיברנו עכשיו לפי היסודות. זאת אומרת, היסודות זה כבר מושג שהיה אצל הפילוסופים הקדומים, כן? זה מה שהוא קורא להם, הטבעיים. שהבן אדם מורכב מארבע יסודות, כן? ראינו את זה ברבך המיטל, שמים, אפר, אש, רוח, דיברנו על זה. וזה כל אחד, זה כוחות כאלה שמהם הבן אדם בנוי, כן? כוח של אפר זה יותר כוח של עצלות וכו'. אז איפה עיקר, אז כשם שיש חלוקה, כמו שאמרנו, נפש, רוח, נשמה, אז החלוקה של הארבע חלקים, היא מתמקדת במקומות מסוימים. כן? זאת אומרת, איפה עיקר היסוד הרוח שבאדם, איפה יסוד האש שבאדם, איפה יסוד המים שבאדם. אז מה הוא אומר ככה? הצמאון הוא מיסוד האש, כן? אז ההשתוקקות, זה שהבן אדם מרגיש את ההשתוקקות, זה מיסוד הנפש שבנפש הלוקית, כמו שכתבו הטבעיים, וכן הוא בעץ חיים, שיסוד האש הוא בלב. זאת אומרת, זה הדרגה השנייה, כן? מוח, לב, זה לא החיות שנמצאת בכבד. זה הלב. ומקור המים והלחות מהמוח, כן? אז היסוד של המים, כן? הם גם כן, אגב, זה גם כן, הם, כאילו, זה גם סמלים, כי באמת הרבה מהנוזלים מגיעים מן המוח. כמו שכתוב בעץ חיים שער נון, שהיא בחינת חוכמה שנקראת מים שבנפש אלוקית. שמה?
שהלחות מהמוח?
כן.
מה זה אומר?
שהיסוד הרוחני שנקרא מים, הוא, עיקר משכנו הוא במוח. עכשיו, פיזית, אני חושב, אני לא יודע אם זה היום ככה, אבל אני חושב שיש, אני יודע שיש דברים שמגיעים מן המוח, אני לא יודע בדיוק אבל איך זה, אם זה כל הלחויות וכל האדם מגיע לאו דווקא מהמוח, אבל... מה?
אדם הכי צרוב.
כן, אבל זה מתחיל מהלב, והלב שולח לכל המקומות. כאילו, לא מתחיל. אבל ההבנה הייתה, למשל, אני חושב שגם כן, ההולדה, הכוח של ההולדה, הוא מתחיל מן המוח, ויורד דרך חוט השדרה, עד ללמטה, כן? אז אז המקור שלו הוא במוח, ויורד עד, כן, זה משהו קבלי גם כן, כל הרעיון שזה יורד מלמעלה עד למטה. אז ככה הייתה התפיסה, אני לא, זה לא משנה לנו כל כך הפיזיולוגיה, איך זה בדיוק הולך, אני לא כל כך יודע, צריכים לשאול פה, יש פה דוקטור? אין פה דוקטורים. כן. אז זה תחינת חוכמה. ושאר המידס כולון, אחרי שאתה אמר, אז בעצם מה הוא אמר? הוא רק רצה פשוט להגדיר ששתי הדברים שדיברנו עליהם, שהחוכמה מפעילה את המידות, זה בעצם יסוד המים מפעיל את יסוד האש. כן? מה מחבא מה? מה גובר על מה? מים גובר על אש. כן? כמו שהגמרא מספרת, לא רק הגמרא, נובי ישעיהו מספר שעובדי עבודה זרה של האש והמים, אז הם לא עוזבים את האש בגלל שהמים מחבא אותם, כן? ואתם וכו'. המים זה הכוח הגובר, אז זה המוח, שהוא הכוח של המים, גובר על האש, כן? ושאר המידס כולן אינם פעירה ואווה ותלסן כמו שהתבאר במקום אחר. אז מילא אחרי שיש לך את המוח, שזה המים, שיפעיל את המידות שבלב, שזה האש, אז יש שאר ענפי המידות, זה כולם תולדות של אהבה ואירה שזה, הוא אומר, דיברתי באהבה ואירה, אבל אותו דבר, גם כן, גאווה וכעס וכל המידות כולם, הם בעצם ענפים של או מאהבה או מאירה. כל אחד מהם אתה יכול להכניס אותו או באהבה או באירה. כן? כי זה והדעת, ומלשון האדם ידע את חבב, הוא לשון התקשרות והתחברות, שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד, והתקע מחשבתו בחוזה בגדולת אינסוף ברוך הוא, ואינו מסיח דעתו. אז הנה, פה תראו דבר מעניין. הדעת לא רק שהיא מקשרת בין החוכמה והבינה, כן? כאילו, כמו שאמרנו, מה זה החוכמה? זה כוח מה.
נקודה.
כן, נקודה. דיברנו על זה שמה זה חוכמה ובינה. חוכמה זה כאילו כשבינם יש לו תוכנית לבנות בית. אחרי זה הוא הולך ומביא אדריכל והוא בונה, ובסוף מה שרואים, בנו לפי התוכנית שהאדריכל יצא רפת. אז יוצא שאין פה חיבור בין הרעיון הראשוני לתוצאה. אז דעת זה אומר אתה צריך לחבר בין הרעיון הראשוני לתוצאה. איך עושים את זה? אז פה הוא אומר משהו מעניין, שהדעת, איך היא מחברת? היא מחברת בזה שאתה מתקשר בדבר בהתמדה, בלי הפסקות. זה אומר, שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד והתקע מחשבתו בכל זה בגדולת אינסוף ברוך הוא ואינו מסיח דעתו. כי אף מי שהוא חכם ונבון בגדולת אינסוף ברוך הוא, אם הוא לא יתקשר דעתו והתקע מחשבתו בכל זה ובהתמדה, לא יוליד בנפשו יראה ואהבה אמיתית, כי אם דמיונות שווא. ועל כן הדעת הוא קיום המידות וחיותן, והוא כולל חסד גבורה, פירוש אהבה וענפיה, ויראה וענפיה. זאת אומרת, דעת, אז בכל דבר זה היא מחברת, אבל היא מחברת על ידי זה שאתה מתבונן באופן תמידי, כי כיוון שהאדם ידע את חווה אשתו, זה עניין של חיבור, אז זה חיבור בין חוכמה ובינה, וחיבור של הבן אדם לחוכמה והבינה. שבאופן תמידי הוא מתבונן בדברים האלה, זה לא שפעם בחמש שנים הוא מתבונן בעניינים האלה, זה משהו שזה התבוננות פנימית שלו תמידית, כן? זה משהו שמעסיק אותו בזה, כי אם לא, הוא מזהיר פה, יכול להיות אהבה ואירה שהם בעצם דמיונות שווא, כן? הרי גם מדבר על זה כמה פעמים, שכאילו מי אמר לנו, אנחנו צריכים, כן? אנחנו צריכים קוץ, כמו עוד לא אהבו את זה, כי לך תדע אם זה שווא או לא שווא, זה שקר, אולי זה שקר, אולי אתה חושב שאתה אוהב, אתה לא אוהב. אז זה הדת. אז עכשיו הוא דיבר כאילו, בעצם מה שאנחנו יכולים לסכם פה בפרק הזה, הוא דיבר על איך מבנה הנפש בנוי, איך מבנה הנפש בנוי, איפה החוכמה נמצאת, בינה, דת, עמידות. עכשיו הוא רוצה לדבר, הרי בעצם מה הוא בא להסביר את הפסוק, כי קורא ולכו הדוב ומועיד בפיחו ובכל הסביב, זה הולך על התורה. תורה והמצוות, איך הם מתלבשים על הבן אדם? זאת אומרת, עכשיו יש לנו את הבן אדם היהודי, זאת אומרת, ברגע שנהיה יהודי, לפי מה שדיברנו פעם, זה יציאת מצרים, נהיה יהודי, מה נהיה? נהיה הבן אדם הזה. בן אדם שיש לו שלוש נשמות, כמו שראינו גם כן, שיש גם לבוש וכו' וכו'. עכשיו יש את התורה והמצוות שניתנו לעם ישראל. אז מפרק ד' ואילך, אנחנו מדברים לדבר על מתן תורה. מה ניתן ליהודי? מפרק ד' ואילך, מה קרה במעמד הר סיני? עד מעמד הר סיני, זה היה בן אדם, כן? אבל ממעמד הר סיני ניתנה תורה, ומה התורה כוללת? כאילו כמו שהבן אדם מורכב מכמה חלקים, אז התורה בעצמה גם מחולקת מכמה חלקים, וכל חלק מן התורה הוא כנגד חלק אחר של הנפש, זאת אומרת יש חלקים מן התורה, נפש של התורה כמו שנקרא לזה, שהוא מכוון כנגד המעשים, יש נפש של תורה שמכוון כנגד המחשבות, וזה הוא יסביר בפרק ד'. עכשיו נעצור...
אפשר לשאול לגבי המבנה.
כן.
המבנה יש את העבר בצד ימין, ויראה בצד שמאל, ויש את שלוש האימות, חוכמה, בינה ודעת.
מעליהם.
כן, מעליהם. מתחת לעבר...
מעל.
מעל.
חוכמה, בינה, דעת. אחרי
זה שבעת המידות.
כן.
שבעת המידות זה הם...
תולדות.
של האימות, שהן שלושת חב"ד.
כן.
אבל אבא ואירה זה מקו, קו הימין, קו שמאל.
אבא ואירה זה כאילו כמו חסד וגבורה, זה המקביל בנשמה של הבן אדם, כאילו אהבה ואירה זה המקביל לחסד וגבורה.
במבנה שיש שלוש,
כן, ימין ושמאל.
זה
חוכמו, בינו, דס, ואז כי הדת מחברת, אז זה קו אמצעי, ואז יש לנו חסד וגבורה שזה אהבה ואירה.
אבא ואירה זה קו ימין ושמאל, זה אבא
ואירה. כן. ואז מיהם יש גם כן מידות שיוצאים וכו'. ראיתי אפילו תרשים שהראשונים עשו, דרך אגב, אני לא זוכר אם אמרתי לכם את זה, אצל הראשונים קראו לזה אחרת, לא קראו לזה חסד גבורה, קראו לזה גדולה גבורה, אנחנו אומרים, הפסול, לכל השם הגדולה והגבורה, תפארת עצמו נצח ועוד, כן, אז זה גדולה וגבורה נקרא. כן, ראיתי תרשים פעם שהרמב"ן עשה, גדולה, לא, חסד. כן. הגדולה והגבורה ותפארת ונצח ועוד, כי כל בשמיים ובארץ, כי כל זה יסוד, בשמיים ובארץ שהוא מחבר שמיים וארץ, ארץ זה מלכות. כן, אז זה הראשונים קראו לזה קצת אחרת. אז בעזרת השם הפעם הבאה אנחנו נתחיל את החלק של התורה, איך התורה, ואז זה מסביר איך קרוב אליך הדבר, זה בעצם משהו, כן? איך התורה היא קרובה, כי יש לה איזו שייכות לנפש, אבל עכשיו מה שרוצים ללמוד זה את החלק... זה בשביל יעקב, ושאין לו תניה, אז זה עשינו זה. אז זה חשוב, זה פשוט חלק מאוד, כי הרבה פעמים אני אומר פה דברים, אני מסביר אותם בתור משלים, כאילו. זה צריכים לראות שזה סוגיה, זה לא כזה פשוט. והיא סוגיה שקשורה לסוגיה ש... אני רק אתן הקדמה על הסוגיה. מי שמאוד מעניין אותו, יש פה בספר פרדס רימוינים, זה של הרמ"ק, כן, הוציא את זה, פה בארץ ישראל, הוציא את זה, התלמיד של הרמ"ק פיאסצנה, לוזר ביין. לוזר ביין הוציא את הרמ"ק, הרב סמיילס הוא בקי גדול ברמ"ק. מה? מה? למה דרך המלך? פרדס רימוינים קוראים לספר שלו. יש לו כמה ספרים האמת. אז פרדס רימוינים יש שער רביעי, זה נשאר שער עצמות וכלים, זה מעניין, זה לא קבלה, כאילו זה לא קשה להבין, זה לא דברים שקבלה, זה ממש כתוב בצורה פילוסופית. כן, שתי הצדדים של הלשם. לא, זה אני רק אומר לכם בהקדמה. אז יש לו ככה 10 פרקים. 5 פרקים הוא מסביר את הש... אמרנו, היה לנו ויכוח למעלה.
אתה מדבר על זה עכשיו?
כן, אני... זה, אבל אני רוצה להקדים משהו בעל פה, בלי לחלק.
מה זה?
זה נקרא ספר פרדס רימוינים של הרמ"ק, שהוא היה לפני, זה נקרא קבלה שמוקדמת לאריזה. עכשיו, אז הוא מסכם ממש בצורה, כתוב כמעט בצורה פילוסופית, כאילו לא קשה בכלל להבנה. 10 פרקים, 5 פרקים, הוא מסביר את השיטות, כשאנחנו מדברים על ספירות, אז האם אנחנו מדברים על עצם של הקדוש ברוך הוא, או שאנחנו מדברים על איזה סוג של בריאה, או הנהגה, או משהו כזה. דיברנו על זה, שזה ויכוח של הרמב״ם, ולמעלה, הרמב״ם אמר שלגבי חוכמה, הם לא דיברו על ספירות, אבל הם דיברו על חוכמה. אתה אומר שהקדוש ברוך הוא חכם, אז הרמב״ם אומר שהחוכמה של הקדוש ברוך הוא זה הוא בעצמו, זה לא דבר נפרד, זה לא שהקדוש ברוך הוא ברא, מושג של חוכמה שלו, אלא החוכמה של הקדוש ברוך הוא זה הוא, והשם שאנחנו לא יכולים לדבר עליו, אנחנו לא מבינים אותו, אנחנו לא מבינים את החוכמה שלו, כן? והמהר"ל אומר שאנחנו בני תורת משה, עד כדי כך, ראינו המהר"ל תוקף חריף, אומר מה פתאום? אי אפשר להגיד שחוכמה וכל הדברים האלה זה חלק מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בעצמו, אין לנו, אין דיבור על הקדוש ברוך הוא בעצמו, אנחנו לא, אין לחוכמה, כלום, זה אור אין סוף. כל מה שאנחנו מדברים, חוכמה, בינה, דת וכל הדברים האלה, זה בריאה, זה סוג של הנהגה או בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא. יפה? עכשיו, אז הוא מביא מחלוק בזה בין הרקנתי לרדבז, הרדבז כתב ספר, אמרנו על מגן אבות, על השמות, חבית שמות, ואז הוא מביא שיטה שלו, שזה בא להשלים, זה בא להגיד ששתיהם נכונים באיזשהו, ואז עוד 5 פרקים להוכיח שהוא צודק. מהזוהר, הוכחות מהזוהר שהוא צודק ששתי הבחינות נכונות, כן? וזה מה שאמרנו שהבלטני רמז שכשהוא מביא את הרמב״ם הוא אומר והסכימו לא המקובלים, אבל זה נכון רק בבחינה כזאת ולא בבחינה כזאת, זה הרמק. זאת אומרת שבעצם שתיהם צודקים, כל אחד בבחינה אחרת. לא ניכנס אבל לסוגיה הזאת. עכשיו הסוגיה שלנו לדעתי היא קשורה לזה. מה הסוגיה שלנו? הסוגיה שלנו היא כשיש, כשאתה מדבר על חוכמה, עזוב אם זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, לא משנה, זה נושא אחר. נושא שני, האם כשאתה אומר שיש ספירה שנקראת חסד גבורה, האם זה בריאה רוחנית? יש איזה בריאה רוחנית. אנחנו, כמו שהעולם נברא, אז יש עולמות רוחניים שנבראו, פשוט אין לנו את העיניים לראות אותם, אבל המציאות, כמו שהעולם הזה מציאות, כמו שמלאכים, מלאכים זה מציאות, כן? הם נבראו בלי גוף, יש להם תכונות מסוימות, הגמרא מדברת על התכונות של מלאכים, אבל זה בריאה. השאלה אם הדברים האלה זה סוג של בריאה, או שזה משל. זאת אומרת, אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם שלו למשל, במידה של חסד, אבל לא שיש איזה מציאות רוחנית שנקראת חסד. אז אמרנו, הרמח"ל בדרך כלל, אני שכחתי לצלם את המקום, שבקלח, בקלח פטרי חוכמה, יש ספר של הרמח"ל, קלח פטרי חוכמה, ששם רואים לכאורה שהוא הבין לא כמו שהלשם הבין אותו. ברמח"ל בדרך כלל אוהב על כל דבר להגיד את הנמשל. זאת אומרת, השפה שלו זה שפה של נמשל. כאילו, אם הוא מדבר על חסד, גבורה, תפארת, הוא יסביר לך מה זה אומר, זאת אומרת, מבחינת איך שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. עכשיו השאלה היא, האם אין, הוא בא, הרמח"ל סבר שאין כזה מציאות רוחנית או לא? זה בוא נראה פה את השיטה הזאת. אומר הלשם שובה החלמה, סבא של הרב אלישיב, שהוא מזכיר דרך אגב, באחד המקומות את הרב אלישיב. הוא כותב, נכדי יוסף שלום, הוא היה ילד. הוא עזר לו לכתוב את הספר, הוא מזכיר אותו, נכדי יוסף שלום. אז פה, זה לא קטעים קשים, זה לא קבלה כל כך, זה. מה שנזכר, כל העניינים אשר באצילות הוא רק בדרך משל. כן? זאת אומרת, יש ראיות זאת אומרת, לשונות כאלה ברמק או במקומות נוספים, שמשמע שכל מה שאנחנו מדברים על העולמות העליונים זה רק משל. אתם רואים את זה? זה בסוגריים. יש סוגריים כאלה לפני ה... כן? אז הכוונה היא לפי תפיסתנו בעניינים הללו. לפי איך שאנחנו תפיסים, כי ודאי הוא שאין ערך ודניון כלל למציאותם האמיתי אשר בהם, להשגתנו, תפיסתנו אשר בזה. זאת אומרת, לא שאין כזה דבר, רק כיוון שאנחנו משיגים את זה לא בצורה הנכונה של איך שזה באמת, אז כאילו אנחנו אומרים שזה משל, כיוון שלא תחשוב שבאמת מה שאתה חושב במוח זה מה שקיים, כן? אבל זה לא שאין לא קיים, אבל זה קיים, אבל זה לא כמו, בקיצור, זה לא כמו משל ונמשל רגיל שאנחנו אומרים שהמשל לא חייב להיות בכלל, שקרה בכלל, כן? זה לא... אותו דבר. וכנ"ל מדוגמת הנשמה אשר בגוף, גם שהנשמה הרי היא בתוכנו ממש, כן? הרי הנשמה, אנחנו גם כן, אנחנו יודעים שהיא בתוכנו, עם כל זה איננו משיגים את מהותה כלל. והיא לפי השגותינו רק אור פשוט לבד. זאת אומרת, אנחנו, הנשמה עצמה, בלי הלבושים שלה של חוכמה וכל הדברים האלה, היא איזה אור, אור שנמצא בנו. ובאמת, הרי יש בה כל הכוחות כולם, לכל הפרטי פרטים שבגוף. אם כן, אז אם אנחנו לא מבינים אפילו את הנשמה שבתוכנו, אם כן, הרי מכל שכן שאין שום השגה ותפיסה לכל הפרטים אשר בעולם העליון שמעלינו, שהוא עולם היצירה. מכל שכן לבריאה, אשר היא ליצירה, כמו היצירה לעשייה. זאת אומרת, כל עולם כלפי העולם שלנו, כמו שהעולם שלנו לעולם, עולם היצירה זה הפרש עצום, כן? כי אנחנו נמצאים בגשם מוחלט, עולם גשמי מוחלט, והעולם שמעלינו הוא כבר רוחני. אז ההפרשים בין עולם לעולם הוא כזה הפרש. זאת אומרת, יש הפרש בין רוחניות לרוחניות, גם כן כהפרש מן העולם הגשמי לזה. ומכל שכן, דכל שכן לאצילות, אשר היא נעלה ומרומה מהכל. ואם כן, הרי פשוט הוא שכל בחינת הפרצופים וכל ענייניהם, אשר אנחנו מדברים באצילות, הוא אצלנו, רק בדרך משל לבד, כי כל האצילות אצלנו בחינת אפס ועין. וכמו שכתב הגרו בהדרס אליהו, בפרשס בראשיס, כי כל משהו גבוה בית מדרגות הוא בבחינת עין. זאת אומרת, זה, כל דבר שהוא מעליי בשתי מדרגות, אז מבחינתי הוא כאילו לא קיים. ובמילת עין הוא דבר בלתי מושג, כמו שכתב הפרדס וכו'. אבל בערך האצילות גופה, ובחינת המציאות המתייחס לשם, וכל העניינים האלה במציאות גמור בכל ענייני ממש, כמו בבריאה ברכה והיצירה ברכה והעשייה ברכה. זאת אומרת, כמו שהעולם הזה הוא קיים, אז כל הבחינות והדברים האלה שאנחנו מדברים, זה לא רק משל לדרך של הנהגה, הוא קיים, רק אנחנו לא מבינים אותו כל כך, אבל הוא ודאי קיים. כן? כי מאחר הצמצום ולמטה, הנה גילה מאציל בר שמו כוח מסתיר לאורו הפשוט והציל, את בחינת הגבול. כן, טוב, זה עוד, זה קצת מסובך, בוא נעקוף על זה.
מה המטרה של זה?
מה?
שאנחנו...
זאת אומרת, צריכים, כשאנחנו מדברים פה על...
צריכים לדעת מה על זה, שאנחנו לא חושבים על זה, או רק...
לא, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים שיש עולמות עליונים, זאת אומרת, האם באמת יש עולמות עליונים? האם יש מציאות כזאת של...
אנחנו חייבים להאמין שיש עולמות?
לא, כי זה יכול להיות אפיקורסס, כן? אם בן אדם... זה יכול להיות נוגע ממש בטעות גדולה. זאת אומרת, אם אתה אומר שאין כזה דבר, זה רק הנהגה של הקדוש ברוך הוא, בסדר, אז אתה מבין שאין אין, אין, אין בחינה של חסד שזה דבר נפרד מהקדוש ברוך הוא, שזה, אלא זה הנהגה של הקדוש ברוך הוא מנהיג בה את העולם, או שיש כזה עולם, כן? זה מחלוקת איך להגדיר את זה. אני רק מסביר, אני אגיד לך למה זה חשוב. זה חשוב שאנחנו מדבר, אנחנו מדברים כל הזמן על מושגים מוכנים, כן? ואני אוהב להסביר את זה בדרך של נמשל. זאת אומרת, מה זה נוגע לך לחיים, מה זה, אבל אם זה באמת נכון שיש, אז צריכים לדעת, למשל, זה שהקדוש ברוך הוא סובב כל העלמין. אז מה אמרנו? שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בצורה שהוא חיצונית ממנו. בסדר? זה כשאני מסביר את זה בצורה של נמשל. אבל אם אני אדבר בשפה של המשל עצמו, אז הכוונה היא שיש באמת אור שמסבב את העולם. כן? זאת אומרת, אז זה שתי דברים. צריכים להדגיש את זה, צריכים לדעת את זה בכל הדברים, האם זה, וזה גם היה אחד הוויכוחים הגדולים. תקפו על כל החלקים עד לפני, ובחינם תרחו איזה מחברים. אתם רואים את אחרי הסוגריים כזה, ובחינם תרחו איזה מחברים, פה. שלוש שורות האחרונות בקטע הראשון, כן? ובחינם תרחו איזה מחברים שבדורנו, שהעמיקו בדברי המחל הרבה יותר מדי, ומרבים בהסברים והשגות בעניינים הללו, כי אין בהם השגה כלל לשום נברא כנזכר. זאת אומרת, מה הוא אומר? הוא אומר, אם... מה אתה רוצה להגיד לי? אתה בא להגיד לי נמשלים, אבל אם זה באמת מציאות, והסיבה שאנחנו קוראים לזה נמשל, זה שאנחנו לא מבינים את זה, אז למה אתה מבלבל לי את המוח עם נמשלים? מי אמר לך מה הנמשל? יש לך מושג מה הנמשל של זה? שהקדוש ברוך הוא מנהיג. מי אמר לך? תגיד שיש מציאות כזאת וגמרנו. ברגע שאתה נכנס לפרשנויות, אתה אומר, אם יש עולם כזה, הסימן שהקדוש ברוך הוא מנהיג ככה. מי אמר לך? אין לך השגה בזה. זאת אומרת, לפי יעלה שם, אסור לך לפרש נמשלים. אסור לך להסביר דברים בצורה של נמשל. כיוון שהוא חלק מהדבר, מי אמר לך להסביר את זה? עכשיו נראה עוד מעט, והנה אני אומר, כי הנה הגם שספרי המחל הם יקרים למאוד, ויש בהם רוב פנינים וזהב מופז הרבה, וכל ספריו אשר בידינו עד היום, שהוא ראש חודש אדר תף ריש נון חט, כמה שנים זה? שהוא כתב זה, מי תף ריש נון חט?
מייק.
תף שין, נו מי יודע חשבון? תף שין...
130 שנה.
125? או
160? שם פי ג' נון חט?
125.
מה?
125.
125 שנה, אוקיי? ראש חודש אדר... הם כמעט כולם נתחדשו וניתנו לדפוס על ידי השתדלותי וסיבתי. אני נתתי, למרות שאני בר פלוגתא שלו, אבל אני אמרתי שידפיסו את זה. וגם שלא זכיתי ללמוד את ספריו, ולא הסתכלתי בהם, אלא מעט מן המעט, למה? כיוון שהוא אחז שזה לא, זה בעייתי, זאת אומרת, זה לא, עם כל זה דליתי ממנו איזה יסודות הנוגע לעיקרי החוכמה. ויהיה זכרו לברכה לחיי העולם, בכלל כל קדושי עליון אשר השם, אשר עם השם, השם אשר עם השם אלוהים. עם כל זה אני אומר שכל מה שהרחיב הרמח"ל דברי הזוהר הקדוש והאריז"ל בחזון הנבואה, כן, שכאילו זה הכל כמו נבואה, שהנבואה כשהנביאים ראו שהם לך תזרוק מקל או מקל שקד או כל הדברים האלה, זה לא מקל שקד שיש איזה בחינה של מקל שקד, נכון? אלא זה ביד הנביאים אדמה, זה דמיון, והם צריכים לפרש את הדמיון. הנביאים ראו סוג של מחזה, ואז צריכים לפרש את המחזה הזה. כן? אבל זה לא ש... הדרך שכתוב ביד הנביאים אדמה. אז הוא חשב שגם האריז"ל, כל הדברים שהוא אמר, זה כאילו כמו כשהוא כתב ספר נבואה. זאת אומרת, הוא כתב חוכמה בינה, כל הדברים האלה, כל זה, זה הכל דוגמאות. זה כאילו שהוא אמר לך מקל שקד. ומי יישא להם מרות ודמיונות? הנה אין דעתי נוחה מזה כלל. כי לא השתמת שום אחד מהראשונים והאחרונים לומר כזה. ואין דברי הזוהר הקדוש והאריז"ל סובלים את דבריו בזה כלל. עכשיו עכשיו הוא מביא לזה קצת ראיות. אלא, לפני, עוד פעם, שלוש שורות לקראת הסוף, אלא שהם מציאות גמורים אמיתיים מקוימים לעולמי עד, מעת שהציל והמציא אותם המציל ידבר שמו מלובש ומייחד בהם. וחלילה לחשוב איזה סברות אחרות ולומר הסברים והשגות במהותם. אז אין מה לדבר השגות במהות, כן? אין לך מה לדבר על זה. וביותר בחלה נפשי, אז זה קטע ראשון. בעניין, זה קטע ראשון שבא להגיד, מה אתם אומרים משלים, נמשלים? דרך אגב, יש מהגרו, דווקא זה סיפור מעניין, שכתוב בספר, איך קוראים הספר תולדות שלו? כן, אני חושב שבמאי סירב, זה בהקדמה לספר דצניוס, כותב, חיים ולוז'ין כותב, שהגרו מבילנה אמר לו, שהוא בהתחלה הסתפק עם רב חיים ויטל, הבין את הנמשל. אומר, דברי האריזה על משלם, כן? והוא הסתפק עם רב חיים ויטל, הבין את הנמשל, עד שהוא ראה במקום אחד, לא זוכר איפה, את דברי רב חיים ויטל, ומזה הוא הבין שרב חיים ויטל הבין את, את, את הנמשל גם כן, והוא שיבח את הרמח"ל, והוא אמר שאם רמח"ל היה, הוא היה הולך ברגל אליו, כן? הוא היה בדורו, כאילו אם הוא היה מכיר את גדלותו, משהו כזה.
ברגליו
הוא היה הולך אליו.
לשבת על
הקרקע. ככה הגרו, ככה הוא מביא שם בהקדמה לספר. אז סתם, אתה רואה שהוא בעצם, הוא הבסמן של הגרו. וזה קצת מעניין שהגרו אמר את הנוסח הזה של משל ונמשל. שכל דברי האריזה על משל ונמשל. רק... אז כאילו יכול, אתה יכול להגיד שלוש שיטות, אתה יכול להגיד, תראה, גם יש מציאות כזאת וגם יש נמשל, אבל הוא לא אומר ככה, הוא אומר, כיוון שיש כזה בריאה, אסור לך להגיד נמשל, כי מי אמר לך מה הפשט בזה, איך אתה יכול להגיד פשטים? אז אני לא יודע איך זה מסתדר עם השמועה הזאת בשם הגרו, כי הוא ממש כאילו אמור להיות הבסמנה של הגרו, אז אני לא יודע בדיוק איך זה. עכשיו תראו, זה הקטע, הוא ביותר בחלה נפשי, מדברי איזה מקובלים שבדורנו שימיקו בדבריו יותר מדי, וכל חפצם ותשוקתם לסבב את כל הלימוד, את כל הלימוד ותורת קודש הקודשים הזה, הכל רק על פי דרכי הרמח"ל, והעמיקו בזה הרבה יותר ממה שכיוון הוא, עד שלקחו סתרי עליונים קודש קודשים שברום גבוהים, ומכנים אותם בסיבובי תהלוכות ההנהגה שבעולם הזה, וכאילו שאין למעלה חס ושלום שום דבר, אלא רק מה שהשיגו הם בתהלוכות ההנהגה שלפי דעתם. אז הוא אומר, מה הפירוש? כל העניינים של ההנהגה האלה, זה דברים שאתם המצאתם במוח שלכם, ואתם מלבישים את זה על דברים שהם מציאות קיימת. האריזל זה לא שהוא המציא את זה מהראש שלו, זה משהו שהוא קיבל. וחלילה, חלילה, חלות על זאת על הדת לכל מי אשר בשם ישראל יכונה. והוא רק מדרך החוקרים המתפלספים, אשר לא נגע להם או הקבלה כלל, ולא ידעו מגילויו יתברך שמעלה, רק מבחינת אינסוף שבו לבד. וכבר, הם לא ידעו, והוא מעולם עשייה לבד, הוא כבר הוכיח קדוש עליון הרמק בפרדס, כי עכשיו אשר נתגלה חוכמת האמת, מתפרסם בכל חומי ישראל, אשר היא מורשה לקהילת יעקב ממשה רבנו מפי הגבורה, הנה כל מי שממען ומפקפק בזה, הוא יקרא כופר, כי הרי הוא כופר בחלק אחד מתורה שבעל פה, הוא מוציא את עצמו במומנת כלל ישראל, כי מעט שנתפרסמה בכל כלל ישראל, שהוא מזמן הרמב"ן והלאה, לא נמצא שום חכם מחכמי ישראל, גם בכל חכמי המחקר, כן, שבאו ל... יש, היה בעצם, לא כזה פשוט, שלא היה. כן, יש ארי נועם של... ספר ארי נועם של יהודיארי ממודינה. אחד מחכמי איטליה. מה? ארי נועם, כן? כן? כן. אבל יכול להיות שזה ארי, יכול להיות לעצם הזוהר. הוא אומר שהזוהר זה לא נכון. אבל אלה שקודם זה היה גנוז וצפון רק אצל יחידי סגולה שבדור, הוא כנודע מתשובת הגאונים, אבל מעט הרמב"ן והלאה, הנה נתפרסמה בכל ישראל, ולא פיקפיק עליה שום חכם מעולם, מכל חכמי ישראל אשר מימיהם אנו שותים, בפירוש התלמוד הפוסקים. ובפרט מי שזכה עליה, רואה הדברים עד לעצמם. ודברי הזוהר הקדוש הם עד להרשב"י, דברי הריז"ל הוא עד על גבורות ארי. שנייה אחת. עכשיו הוא בא להסביר, הנה, מה הפריע לכל אלה שאומרים שאין איזה, תסתכלו משהו יפה. אמרנו שיש מחלוקת, האם כל העולמות האלה זה, זה חלק מהקודש ברוך הוא או לא חלק מהקודש ברוך הוא. אז למה כל החכמים האלה שהסבירו את הכל בדרך נמשל, מה הפריע להם? למה הם רוצים להסביר את זה? אז תראה מה הם אומרים. ונחזור לדברים ונאמר, כי ודאי שאותן המרבים בהסברים, ומלבישים את הכל בהנהגת העולם הזה, הנה כוונתם הוא רק להשכיל ולמצוא רמז למציאות אורות העליונים אשר למעלה בתהלוכות הנהגתו יתברך אשר בעולם הזה. כן? הם רק, למה? כוונתם העיקרי בזה כדי להסיר ולהרחיק כל מחשבת פיגול מאיזה דמות ותבונה ומאיזה תכונת חומרי וגשמי וכל יציר נוצר מקדושת האצילות אשר שם שם הוא אלוקות גמור כנודע. זאת אומרת, כיוון שאתה אומר, אז הקדוש ברוך הוא מה, זה גשמיות? עליהם בעיה, זה גשמיות? אז חייב להיות שכמלאי זה איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. עכשיו, שימו לב, שזה תלוי במחלוקת של הרמב״ם וכל המקובלים, המחלוקת הקדומה, למה? כי אם אתה אומר, כמו המהר"ל, שהקדוש ברוך הוא חוכמה, בינה, כל הדברים האלה, זה בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא. זה לא שזה הקדוש ברוך הוא בעצמו. הקדוש ברוך הוא ברא את בחינת חוכמה, בחינת דעת, בחינת... אז זה לא בעיה, אז אין לי שום בעיה, אין לי בעיה להגיד, זה לא מגשם את הקדוש ברוך הוא, כיוון שזה לא חלק מהקדוש ברוך הוא, כן? וזה בדיוק מה שהמהר"ל אומר שם. מה, אתה אומר לי שכל הספירות וכל זה חלק מהקדוש ברוך הוא? לא. זאת אומרת, מי שהולך בדרך הרמח"ל, זה יותר מי שאוחז שבעצם כל המידות וכל הספירות זה חלק מהקדוש ברוך הוא בעצמו, כמו הריקנתי, כן? המחלוקת של הריקנתי וזה. או הרמב״ם, כן? שאוחז שהוא וחוכמתו אחד. אז אם זה חלק מהקדוש ברוך הוא בעצמו, אז מה פירוש? אז איך אתה קורא לזה חוכמה בכלל? על מה אנחנו מדברים? חלק מהקדוש ברוך הוא עצמו, אז אנחנו, כמו שהרמב״ם אומר, הוא המדע והוא הידוע, וכשם שהוא לא ידוע, כשם שאנחנו לא מבינים אותו, אנחנו לא יכולים לדבר על החוכמה שלו. אז מה זה כל השיחה פה? מה אנחנו מדברים פה? הצילות, זה, הרי זה חלק מהקדוש ברוך הוא בעצמו. תשובה, מה שאנחנו מדברים, זה איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. זה מה שהפריע להם. כי כיוון שכל הדברים האלה, חוכמה ובידה וכל הדברים האלה, שאנחנו מדברים, זה חלק מהקדוש ברוך הוא, אז מה שאנחנו מכנים בכינויים, לא יכול להיות הרי כינוי לדבר שהוא אין סוף. אז הכינויים הם רק לאיך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. בקיצור, אז השיטה להגיד שהכל נמשל מתאימה לדעת הרמב״ם. והשיטה להגיד שזה הכל מציאויות מתאימה לדעת המהר"ל, שזה בריאה, שהחוכמה היא בריאה, ואז אין לי בעיה, זה לא אומר שום דבר הקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו אוחזים ששתיהם נכונים, כמו שהבעל התניא כתב בהגהה, שגם הרמב״ם צודק וגם המהר"ל צודק בכל אחד בבחינה מסוימת, סימן שגם שתיהם נכונים בנקודה הזאת. זאת אומרת, גם יש משל ונמשל, זאת אומרת, גם אפשר להסביר את כל הבחינות עליהם כדרך של הנהגה של העולם, וגם אנחנו יכולים להגיד שזה מציאות קיימת, כל אחד כפי בחינתו. ולכן חסידס כן הסביר הדברים לפי הנהגה, כי בזה כן קיבלו את דברי רמח"ל. אז זה אני אומר, אז יש פה, הוא מפקיע את זה לחלוטין, אין אפשרות לדבר על זה. נגיד, אצל מקובלים ספרדים, אין מושג של נמשל. כל הספרים של המקובלים הספרדים, אין בהם שום נמשל. אף אחד לא יגיד לך שמה, שהכוונה היא שהקדוש ברוך הוא מנהיג, זה, מדברו רק בקודים האלה הנסתרים. תמיד מדברים בקודים האלה, כן? למה? כי זה המציאות. המציאות זה הספירס וכל הדברים, אין משהו אחר, אני לא יכול להסביר לך את זה בצורה אחרת. והבסמדרש של 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 מהר"ל, כל מהר"ל זה בעצם להסביר עניינים גבוהים בצורה יותר נסתרת, אבל להסביר עניינים גבוהים בדרך של הבנה. כל המהר"ל הוא מסביר דברים של הבנה. למה? כי הוא לשיטתו. אז בקיצור, עכשיו בוא נראה אם יש פה עוד איזה קטע. שנייה. לכן דחקו את עצמם ומחברים חיבורים ומרבים בדברים, איך שכל המציאות וכל האורות העליונים שבאצילות הם הכל רק לענייני תהלוכות ההנהגה לבד, ומסבים את כל מה שנאמר באצילות להלבישם בענייני ההנהגה שבעולם הזה. והנה, הגם שכוונתם היא רצויה, אבל מעשיהם אינם רצויים כל כך, אינם רצויים כל כך לדעתי. כי גם אם ניתם להם את אשר להם, לומר שכיוונו באיזה דברים כריכתם, גם נגיד שאוקיי, יכול להיות שפעם הצלחתם להבין את הנמשל, כי הרי אנחנו אומרים איזה דברים עליונים, אולי במקרה יצא שבן אדם הצליח להשיג, ויש קצת רמז באיזה תהלוכות ההנהגה לאותם הדברים שהם אומרים, והוא אחר השתלשלות אלפי אלפים ריבו רבבות מדרגות אשר מהצילות עד סוף העשייה, עם כל זה אין זה מעיקר לימוד חוכמת הקבלה כלל, כי הנה עיקר קדושת וגודל מעלת לימוד הקבלה הוא לדבר למעלה, ולא למטה, כדי לתקן ולעורר בורותיהם למעלה. יופי, עכשיו הוא מביא לזה ראיות, עד סוף הקטע. עכשיו, זה ממש הפוך מחסידס, למה? כי החסידות, אם תשימו לב בכל הספרים, אז המקובלים הספרדים, יש תיקונים, כן? איך עושים תיקונים? הכל זה בקודים האלה. זאת אומרת, איך מקובל הספרדי עושה תיקונים? אם יש לו שם, נגיד, מצרפים את שם י' כ' ו' כ' ביחד עם אדנס, כן? עושים י' א' ד', כן? מצרפים, וזה גורם לדבר מסוים, כי כיוון שיש עולמות עליונים, והעולם של המחשבה הוא עולם, אז אם אני אעשה, אז זה כמו קודים כאלה, זה כאילו כמו שיש לבן אדם עושה קוד, אז קורה כך וכך. בן אדם עושה ככה, קורה כך וכך, כי זה הכל מציאויות קיימות, עכשיו. אבל האם שייך להגיד שבן אדם מזיז את הקופסה של הטבק שלו ככה, עכשיו הוא עושה ככה ייחודים עליונים. לא, מה הקשר? מה הקשר בין הקוס קפה הזה לייחודים עליונים? מה זה? זה יוד קי, זה ווק. אבל אם אתה אומר, תראה, נכון שזה דבר מציאות קיימת, אבל יש גם נמשל. זאת אומרת, יש הנהגה, אז זאת אומרת, אם אני אחבר את ההנהגה של הקודש ברוך הוא במידה של חסד להנהגה בגבורה, אז אני עושה את אותו ייחוד שהמקובל יעשה כשהוא חושב על חיבור של יוד וווו. אז עד הרבה, הוא אומר, עיקר גודל מעט לימוד הקבלה הוא לדבר למעלה ולא למטה, אצל החסידס זה בדיוק הפוך. עיקר לימוד הקבלה היא לעשות למטה ולא למעלה. כי מה זה משנה למעלה? למעלה, אנחנו צריכים לפעול פה את כל התיקונים. ולכן כל הייחודים של החסידס, המוגלינצי, הסרף המוגלינצי אומר, כל יהודי יכול לעשות תיקונים חדשים שהוא ממציא. למשל, אריזל כותב לך, כן? אריזל כותב לך שאם אתה עושה ככה וככה זה ייחוד. עכשיו, מה קורה אם בן אדם ילמד קבלה? והוא יבין שחסד, כשחסד משפיע לגבורה, אז זה מפעיל בעולמות העליונים. עכשיו, הוא יראה בן אדם מאוד עצבני, שהוא מרגיש שהוא מגיע מעולם הגבורה, בן אדם הזה, והוא יעשה איתו חסד. אז זה חסד שמשפיע על גבורה. אז הוא עושה תיקונים בכל מה ש... לכן הצדיקים, כל מה שהם עשו, הם חשבו על תיקונים, הם דיברו עם אנשים, הם עשו... הכל זה... את הכל הם יכולים לעשות לתיקונים, כי... כיוון שאתה, יש לך גם נמשל, אז זה שייך לעולם, זה קשור לעולם, כן? זה מחלוקת חשובה ביותר, ואני חושב שמה שהוא רומז בסוף, זה לחסידים. כאילו, אלה שהפליגו ביותר, זה, שהוא מדבר נגדם, זה החסידים. שהם ממש עושים את הכל, לא רק, המחל עדיין מדבר על זה ככה, אינטלקטואלית מדבר על הנמשל. אבל החסידים ממש מדברים בפועל ממש, איך עושים ייחודים, בעולם הזה בפועל.
אני חושב שהרבה אנשים נרתעים מקבלה, בדיוק בגלל המשפט הזה, לדבר למעלה ולא למטה. אמור לי ולמעלה.
נכון. אז זה, אבל באמת זה...
פרצוף, ימין,
שמאל. אבא, נראה לי שאבא פה.
לדבר למעלה. בדיוק.
עכשיו אבא
יגיד לנו. בדיוק. זה בטח לא קשור למה שלמדתי. טוב, אז הייתי פה... יש אחד על חסיד חב"ד, הרב יעקב זום, מאנגליה, נכון? מאנגליה או מאמריקה, מקנדה, לא יודע איפה. הוא ג'ייקובסון.
הוא דרשם לדעות. וואי ג'ייקובסון.
הוא היה פעם יצא בסעודה שישית.
כן, הוא היה
פה. שנים. בקיצר, אז הוא אומר כזה דבר. נוגע לפרשת חוקת. בפרשת בשלח הוציאו את המים, משה רבים הוציא את המים על ידי שיקה, על הצור כתוב. צור. עכשיו, אחרי איזה פרשה של חוקת, הקדוש ברוך אמרנו שתדבר אל הסלע, הוא לא דיבר, הוא עיקה. יש פה, הוא עיקה וזה היה עבירה שלו. דיינו, במשלח זה היה צור, זה דומה לסלע, ובפרשת חוקת זה היה סלע, לא צור. זה אומר, ככה, צור זה דבר חלק, קשה. סלע, יש מים בפנים, מבחוץ זה קשה. בואו נראה כך, סלע, סמך, מה אותה אמצעית?
למה?
לא, בסמך.
בסמך.
סלע. מה האות האמצעית בלמד?
מם.
שתי מם. מה האות האמצעית בעין?
יוד.
מים. מים. מם, 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 יוד, מים. זאת אומרת, זה בעד הרמה שיש המים. עכשיו, מה? עכשיו, פה יש ילקוט שימוני, ממש חסידות. במדרש ילקוט שימוני כתוב ככה, ודיברתם על הסלע, והכתם לא נאמר, אלא מה כשעניו קטן, רבו מקום מלמדו. זה היה פרשת בשלח. כיוון שהגדיל, דיל, הוא לא מכיר אותו, בדיבור מייסרו. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה. כשהיה סלע קטן, פרשת בשלח, הקיט אותו, של מה והקיטה בצור. אבל עכשיו, ודיברתם על הסלע, שנה לב פרק אחד, הוא מוציא מה מן הסלע. זאת אומרת, פה כשהאדם עובר תקופה, עם ישראל יצא ממצרים, הם היו עבדים. מה תתחיל לדבר איתם, כל מיני דברים, מוסר, תדבר, תן להם כמה זפטות ש... אבל עכשיו, עוברים כל כך הרבה שנים, מכה, תדבר, תשפיע עליו, על ידי הדיבור, תצטטי את הדברים הרוחניים שלו. ואז אומר דבר נפלא, שהרבר בזושה, כתוב יראי חטא מסו, מה זה יראי חטא מסו? זה כתוב בסוף סוטה, נכון?
כן.
יראי חטא מסו, ימסו ביראת שמיים. מה הכוונה? יראת שמיים זה מאוד חשוב. אבל כל הזמן, גיהנום, 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 זה לא הולך היום. זה לא הולך. והיום זה צריך לדבר דברים טובים, אתה טוב, אתה זה, זה. ברור שצריך, בדיוק הפוך בתנועת המוסר. תנועת המוסר מבוססת על, 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 על יראת העונש. הכל, הכל. זה הפוך. זה הדבר, זה הסלע, לדבר על הסלע, להגיד לו דברים טובים. עכשיו הוא מספר שהוא שאל את הרב, הסופר הרמן ווק. ווק, ווק. איזה ספר חיבר הרמן ווק? בוא נשמע.
This is my God.
זה כלי. זה הספר היחיד, יש לו ספרים. אחד קראתי שלו. זה היחיד? אוקיי.
לא מוהלבן.
היה אחד אני קראתי, אני לא זוכר איזה ספר קראתי.
היחיד שקיבלתי למרמיץ.
שהייתה במרמיץ, אמרו, זה מעניין. בקיצר, אז הוא שואל, אז הסופר הרמן ווק שואל את הרבי בשנות ה-50, אם הוא באמת מאמין שהנוער האמריקאי יציית לחוקי התורה. האם הוא, אוקיי. ואם הוא מאמין שאפשר להגיד להם מה לעשות? אפשר להגיד להם מה לעשות? אמר לו הרבי, תשמע, הנוער האמריקאי לא יציית לאף אחד שיגיד לו מה לעשות. אבל הוא יציית לכל אחד שיסביר לו מדוע צריך לעשות את הדבר הזה. תדבר אליו, תבין. זה נקרא לסלע, דיברתם על הסלע, להוציא את הדברים הטובים. אם תיתן מכות זה לא ילך. עכשיו, מה זה קשור למה שאמרת היום? לא קשור.
אז למה קוצק זה חלק מחסידס הזה?
נכון. הרבי שלי אמר לי תמיד שקוץ זה כמו תנועות המוסר.
מי אמר?
הרבי שלי.
ירבי דליה?
לא. הוא לא הרבי שלי, דוב קצן למוגן.
כן?
אמר לי, יותר מפעם אחת.
כל הזמן ביקורתיים.
כל מה, נגיס, 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 אותו דבר. נכון. קוץ זה דומה לתנועות המוסר.
גם כן, הרבי מקוץ גם כן בז לאנשים פשוטים. כאילו, למי שלא חכם, הוא בז לא ממש.
אני זוכר שפעם באנו לנחם את מישהו, אבא שלי ואני, ישב שם מיכל פיינשטיין, החתן של הבריסקרוב. אז אבא שלי אמר, זה סבא, כאילו הגית יהוד מנוישטט, והבן של המור בשמש. והוא היה אומר הרבה תהילים. אז פעם הדבר חיים מצאנז אמר לו, אני אתן לך את הסיום השס שלי, ואתה תן לי את הסיום תהילים שלך. אז הגית יהוד חשב, אמר, לא, אני לא מוכן. לא מוכן לך את הסיום תהילים שלי, מסיום השס שלך. אז הוא אמר, אבי אמר את הסיפור הזה, זה רבי מיכל פיינשטיין ישמע כזה סיפור, שהאדם לא מוכן לקראת סיום השעה, אז הוא אומר, נו, 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 הוא לא רוצה להשמע את הדבר הזה. זה כבר יותר מדי, זה עושה עושה נקע באוזן.
ישוע אשל, נו.
אברהם ישוע אשל.
כן, הוא יש לו מאמר שלם על שקוץ שונה מתורת החסידות כמעט בכל הנקודות.
כן, אני לא פעם לא שמעתי,
זה
כמו
מוסף.
כן, זה מאוד מוסף.
קוץ זה באמת...
יעקב, ליכטר מארס את הבת שלו בבית שלו.
כן, זה כפוג. אה, יא.